ולכאורה תמוה שהדיון ממשיך כך. לכאורה, אם יש כאן דיון על מיניים יציאת המתים מן התורה, הרי דיברנו על זה כבר למעלה, והבאנו כמה דברי המוראים ותנאים העוסקים בשאלה מיניים יציאת המתים מן התורה. והנה אחרי הפסקה, התלמוד חוזר לדון בשאלה הזאת. מוכרחים להניח שאם הסוגיה התפצלה לשתיים, סימן שהשאלה היא אומנם זו אותה שאלה מניין יציאת המתים מן התורה, אבל היא בעלת משמעות אחר, ואנחנו נבין על מה מדובר. הייתי רוצה לשאול את זה כך: תחיית המתים, אחד מ-13 העיקרים של האמונה, אנחנו מאמינים בזה, נשאלת השאלה בשביל מה תחיית המתים? אפשר לומר שחיי העולם הזה הם כל כך טובים שכדאי לעשות אותם עוד פעם בשביל זה שאתה מתים. אבל נשאלת השאלה, איזה מדרגת חיים ראויה לתחיית המתים? למשל, לא נראה לנו שהשבלולים יש להם תחיית המתים. למה לא? הרי גם הם חיים. גם הלטאות וגם הזברות חיים. אז נשאלת השאלה, מדוע אין להן תחיית המתים? התשובה היא פשוטה: מדרגת החיים של השבלול איננה כל כך גבוהה כדי שנרצה לקיים אותה לנצח. לעומת זה, מדרגת החיים של האדם, אומרים אדם, זה כבר יצור חשוב מאוד, וגם אם הוא מת, אנחנו רוצים שהוא יקום מתחייה, זה חשוב לנו. וכאן עולה השאלה הרגישה: איזה אדם ראוי מתחיית המתים? למשל, אדם שכל החיים שלו התעסק אך ורק בלהשיג חומוס יותר טוב. האם נאמר שחיים כאלה הם חיים בעלי ערך נצחי, או שלא? אתה אומר שאין לו חומוס לחיות את המתים, אבל צריך אז להחיות את החומוס גם כן. יפה, אתה אומר דבר חשוב, מה הייתה המטרה שלו? אז נעשה לפי זה שאנחנו יכולים לדון את הערך של חיי האדם לפי המטרה של האדם. אדם שמטרת החיים שלו היא מטרה נעלה ואצילית, אז אנחנו נאמר בוודאי, אדם שיש לו מטרה נעלה ואצילית, אנחנו רוצים שהוא יקום מתחיית המתים. ואז תשאל השאלה, איזו מטרה אצילית? אז פה, מה המינימום, מה המקסימום? טוב, לצורך זה אנחנו נלמד את הסוגיה ונחזור לשאלה בהמשך. תנו רבנן, אני עמיד ואחיה. מה זה הפסוק הזה? זה פסוק בפרשת האזין. עכשיו, יש לשים לב למשמעות של הביטוי של הפועל להחיות בעברית. למילה להחיות בעברית יש שלוש משמעויות. המשמעות האחת זה לתת חיים. להחיות זה לתת חיים, לאו דווקא תחיית המתים. עוד משמעות אחרת יש לקיים את אותה משמעות, לתת חיים ולקיים את אותו דבר. משמעות השנייה היא לחמול. למשל, כתוב על דוד שעם השבויים שהוא לקח ממואב וימדדם בחבל, שני חבלים להמית וחבל אחד להחיות. מה זה להחיות? זאת אומרת, לא להרוג. כן? אז זה גם כן לוקחי את המתים. המשמעות השלישי, שמי שהיה מת, קם לתחייה. עכשיו, מדוע אני מביא לכם שיש שלושה מובנים למילה להחיות בעברית? משום שכל מקום שכתוב בתורה להחיות, אפשר להתווכח על איזה משלושת המשמעויות זה הולך. למשל, הפסוק, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחסתי ואני ארפא ואין אלוהים עצי. אז מה זאת אומרת אני אמית ואחיה? האם הכוונה תחיית המתים? או הכוונה אני ממית את זה ומחיה את זה? כלומר, כמו שדוד המית חלק מהשבויים וחס על חלק מהשבויים, אז אולי נאמר להחיות הכוונה להשאיר בחיים. ועל זה אומר התלמוד, תנו רבנן, אני אמין ואחיה. יכול שתהל מיטה באחד וחיים באחד כדרך שהעולם נוהל. אולי זאת המשמעות של הפסוק. ואז אין לך בפסוק הזה שום רמז לתחיית המתים. כי מדובר שהשם ממית אחד ומחיה את השני. תלמוד לומר, מחסתי ואני ארפא. הרי מה המשך הפסוק? אני אמית ואחיה, מחסתי ואני ארפא. מה מחיצה ורפואה באחד, אף מיטה וחיים באחד. מכאן שובה לאומרים במחיית המתים מן התורה. הרי מה זה לרפא? מרפאים מי שהיה נמחץ, כלומר מי שקיבל מכה. אני אמית ואחיה, מחסתי ואני ארפא. ברור שמחצתי ואני ארפא מתייחס לאותו אדם, אותו נמחץ הוא אני ארפא. אז גם בתחילת הפסוק, אותו המומה הוא הקם לתחייה. מכאן תשובה לאומרים אל תחיית המתים מן התורה. הסבר יפה. אגב, יש מקור בתנ"ך שמדבר במפורש על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ולא ראיתי במפרשים שהתייחסו לזה. וזה כאשר נאמן שר צבא ארם, שהיה מצורע, ביקש שהוא שמע מהנערה הישראלית ששירתה אצלו בבית שיש נביא בישראל שיכול לרפא אותו מצרעתו. אז הוא פנה למלך ארם שיפנה למלך ישראל לבקש ממנו את הטובה הזאת. ואז מלך ארם שולח למלך ישראל מכתב שבו הוא אומר, הנה אני שולח לך את שר הצרה שלי כדי שתרפא אותו מצרעתו. ואז מלך ישראל קורע את בגדיו ואומר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי יאמר אליי אסוף איש מצרעתו. אז מה בעצם מלך ישראל אומר? שאלוהים ממית ומחיה. זאת אומרת, זה דבר שהיה ידוע ומובן מאליו אפילו אצל רשעי מלכי ישראל, שאלוהים ממית ומחיה. אז זה גם כן ראייה לקדמות האמונה בתחיית המתים בעם ישראל, בניגוד למה שאומרים המחקרים, שמר אחר. טוב, ובכן, יש כאן ראייה בתחיית המתים לקוחה מפרשת האזין. מי יודע? אבל בכל מקרה, זה לא הוכחה גמורה, אבל זה הוכחה די מסתבר. זאת אומרת, תמיד יש מה שנקרא בתנ"ך תקבולת, תקבולת קיאסטית. שאם יש, למשל, ארור הפעם כיעז, ועברתם כקשתה, אז הפעם ועברתם אותו דבר. וסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כהודי. סודם, קהלם, אותו דבר. כן, אז לכן סביר מאוד שאם כתוב אמית ואחיה, מחצתי וארפא, שזה מקביל. כן, אני אומר, יש פה סבירות גבוהה. מה שמלך ישראל אומר. למה, זה, לא, אבל זה מוכיח שהיה במנטליות של בני אדם באותם הימים, שזה אפשרי שאלוהים ימיתו ויחיה. זה הכל. כן? כי אומרים פעמים שהרעיונות הם רעיונות חדשים. אז אומרים לו, הרעיון הוא לא חדש. עכשיו, הפסוק הזה שהבאנו כאן הוא פסוק מפרשת האזינו. מי אמר את פרשת האזינו? משה. עכשיו, משה, כשהוא אומר את פרשת האזינו, הוא בא בדרישות אל הקהל. הוא אומר, האזינו השמיים ודברה, ותשמע הארץ עם רפי. במילים אחרות, כיוון שאני מדבר, צריך שכולם יקשיבו. מזה כולם, שמיים וארץ. זאת אומרת, שמשה הוא אדם בעל חשיבות כל כך גדולה, שהוא רשאי לדרוש מן הקוסמוס כולו לשתוק בשעה שהוא מדבר. אגב, המהר"ל מפראג בדרשתו לשבת תשובה, מביא את הפסוק הזה כהוכחה שצריך לשמוע, שצריך לשתוק בזמן הדרשה. כלומר, כי אם משה כשהוא דרש ביקש משמיים וארץ לשתוק, אז גם כשהדרשן בבית הכנסת מדבר צריך שישתקו, ואף על פי שאינו במדרגת משה, אבל הוא עומד תחת משה. כנראה שהמהר"ל בפראג העלו כמה בעיות עם הציבור. במיוחד שאם אתם רואים את האורך של הדרשה, מה שהוא כתב שם, וזה לקחנו לפחות שעתיים להגיד את כל מה שקורה, אם לא שלוש, להגיד כל מה שהוא כותב בדרשה. טוב, בכל מקרה, למה אני מציין את זה שמשה הוא אדם שמשתיק שמיים וארץ? כי אולי רק אדם במדרגה קוסמולוגית כזאת הוא זה שיכול לקום מתחיית המתים. אבל כל מי שקצת פחות ממשה אולי לא יקום. על זה באה תשובה נוספת. תניא, אמר רבי מאיר, מניין מתחיית המתים מן התורה שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, שר, לא נאמר, אלא ישיר. מכאן, תחיית המתים מן התורה. כלומר, מאחר ומשה כבר מת, אז איך אפשר לקיים את זה שהוא עתיד לשיר? הוא חייב לקום. אם כן, מכאן, לתחיית המתים מן התורה. טוב, נשאלת השאלה עד כמה ההוכחה הזאת היא הוכחה רצינית. יש אצל החכמים העמקה בפשט של הכתוב. מדוע? הרי ברור שכתוב אז ישיר, זה סגנון שירי. בסגנון שירי לא מבחינים כל כך בין עבר לבין עתיד. או לפעמים הכוונה בעתיד שזה תמיד היה. כמו ככה יעשה איוב כל הימים. מה זה ככה יעשה? היה רגיל לעשות. אז ישיר משה היה רגיל לשיר את השירה הזאת. יכול להיות שבמספר מעמדים נאמרה השירה הזאת. אבל אז תשאל השאלה, למה בסגנון השירי כבר לא מבחינים בין עבר לבין עתיד? כי הסגנון השירי, במיוחד אם מדובר בשיר ברוח הקודש, הוא למעלה מן הזמן. הוא שייך לנצח. ולכן בנצח אין הבחנה בין עבר לבין עתיד. אם זה כך, אז זה אומר שתחיית המתים. זאת אומרת המגבלות שהעולם הזה מטיל עלינו, שיש לידה ויש מיתה, הדברים האלה הם חלקיים לעומת הנצח. אבל בכל מקרה, הרמז שהגמרא רואה לתחיית המתים, בהסבר השני תניא אמר רבי מאיר, רבי מאיר אומר, הברייתא הזאת מדברת על אירוע שאיננו אירוע קוסמולוגי. כשמשה ובני ישראל אמרו את שירת הים, הם לא ביקשו מהשמיים והארץ לשתוק. אלא מה? מי כן שתק? העמי. שמעו עמי, הרגזו, חיל, אחז ושוט אל אשר, אז נבהלו אלופי אדום, אל אל מואב, וחזי מורד נמוגו, כל יושבי כנען, תיפול עליהם מטה ופחת. כלומר, האירוע של קריאת ים סוף היה בעל משמעות לא קוסמולוגית. אבל בעל משמעות אוניברסלית. אל גם רחב אומרת למרגלים שבאו אליה הביתה, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לפני מלכי האמורים וכו', ונשמע וימס לבבל. זאת אומרת שיש אירוע שהוא בעל אופי כלל אנושי, ושם נרמזה תחיית המתים. אז אולי לא צריך להיות כמו משה כדי לזכות לתחיית המתים, אולי מספיק להיות אדם עם מטרות, עם שאיפות אוניברסליות. יש אנשים כאלה שמה שמעניין אותם בחיים זה גורל האנושות, אז אולי אנשים כאלה ראויים לקום לתחיית המתים, אבל פחות מזה אולי לא. אתה שואל מדוע לא הביאו ראייה לתחיית המתים מחזון העצמות היבשה, נכון? כלומר, אני מבין את השאלה, אבל אם אתה שואל ככה, אז אתה מתעלם באלגנטיות מזה שהגמרא שואלת את זה בהמשך. והשאלה היא מדוע, הרי אתה בוודאי לא חשוב שאינך יודע את הסוגיה. בסדר, אז באמת, בהמשך הסוגיה הגמרא תדון בזה, מדוע לא הביאו את חזון העצמות. אבל כאן אנחנו מדברים על מקורות מעניינים, כלומר, יש מקור אחד שמרומז את תחיית המתים בדרגה של אישיות קוסמית כמשה, או בדרגה של אישיות אוניברסלית כמו בני ישראל בזמן תחיית המתים. ואז יש כאן דבר מעניין, כיוצא בזה, כיוצא בדבר אתה אומר, אז יבנה יהושע מזבח לשם. איפה זה המזבח הזה? בהר עיבל, כן, המשך הפסוק, בהר עיבל. בנה, לא נאמר, אלא יבנה, מכאן מתחיית המתים מן התורה. טוב, מה רוצים מאיתנו כאן? המזבח שבנה יהושע, היה לו השלכה לא אוניברסלית, הייתה לו השלכה לאומית. זה היה קביעה יתד בארץ כנען. כלומר, ברגע שהוא בונה את המזבח והריבן, הוא אומר, ארץ ישראל זה שלנו. אני כאן קריטת הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היא מתרחשת לא בסיני, היא מתרחשת בשכם, והריבן. ואז יוצא שהפעולות של יהושע דווקא לא היו כל כך אוניברסליות. יהושע עד רבה הופיע בתור מבחינתה של הקהילה הבינלאומית, יהושע מופיע כאויב, אדם שמבלבל את הסדר במזרח התיכון, עושה מהלכים חד צדדיים וקובע בלי לשאול אף אחד מזבח והר עיבל. אז הוא לא שאל את הכנעני המקומי אם הוא מסכים או לא מסכים, הוא אומר, אני עושה מהלכים, קובע את הריבונות שלנו בארץ ישראל. אז הדבר הזה עונה על השאלה שלנו, מי ראוי לתחיית המתים? הנה אנחנו רואים, תחיית המתים נרמזת גם במקום שהמפעל של האדם הוא מפעל לאומי ולא אוניברסלי. ואז יוצא שכלל ישראל זאת מדרגת חיים מספיק גדולה כדי שמי שמדבק בה יזכה לתחיית המתים. אז בינתיים אנחנו רואים שאנחנו יורדים בדרישות. בהתחלה אמרנו, אתה רוצה תחיית המתים, אתה צריך להיות אחד שמאווייו נוגעים לעולם כולו, שמיים וארץ. אז אתה אומר, לא, מספיק שזה ייגע באנושות. עכשיו אומרים, לא, מספיק אפילו שהמאוויים שלך יהיו מאוויים לאומיים בלבד, אתה זוכה לתחיית המתים. כאן עולה שאלה בדרך, אלא מעתה אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, החינם יבנה? אם ככה, אם אתה אומר כל מקום שכתוב יבנה זה בעתיד, אז מה, אתה רוצה ששלמה יקום לתחייה כדי לבנות מזבח לעבודה זרה? זה מה שאתה רוצה? אז זה מה, אתה אומר, לא, זה לא קושי על מה, אלא מעלה עליו הכתוב כאילו בנה. מה זאת אומרת? שלמה בוודאי לא בנה בעצמו את הבמה לכמוש. הוא לא, אבל הוא נתן שיבנו. העלים עין. היה, זה אומנם היה ללא יותר בנייה, אבל הוא נתן להעמיד שני קרבנים לכבוד כמוש, והוא לא פינה את המקום. זאת אומרת, למרות שהיה לו רשות חוקית לפנות, ואמרו לו, תשמע, זה חשוב, יש הוראה מפורשת של בית המשפט שצריך לפנות את הבמה של כמוש, הוא לא עשה. זה נקרא כאילו בנה. עכשיו, למה זה כך? כי לשון עתיד, כלומר, האות יוד של יבנה, יכולה לציין או עתיד או מחשבה. מדוע העתיד והמחשבה מצוינים באותן האותיות? פשוט מאוד. כי גם המחשבה וגם העתיד זה לא במציאות. זה המכנה המשותף. עכשיו, נשאלת השאלה, בסדר, אתם מדברים על דברים מאוד גבוהים. אתם מדברים על זה שכדי לזכות בתחיית המתים צריך להיות כלל ישראל. אבל אני יהודי פשוט. אני דואג לעולם הבא שלי. אני מקיים מצוות, קם כל בוקר התפילה, מנחה מערב, מגיע קבוע לשיעור, וחשוב לי העולם הבא שלי, הנה לכלל ישראל לדבר איתי, אני לא כך מבין בזה. אז יש לי חלק לתחיית המתים או לא? אמר רבי יהושע בן לוי, יש תשובה לזה. מנין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר, אשרי יושבי ביתך. עוד, יהללו חסלה. יהללוך לא נאמר, אלא יהללוך. מכאן נתחיית המתים מן התורה. כלומר, מי שהחיים שלו הם הבאה של הלל השם, גם אם מדובר על הלל פרטי, אשרי יושבי ביתך. בכל זאת, יש לו חלק לתחיית המתים. עכשיו, יש דבר, הדברים האלה של הגמרא מתחברים לדבריו של הרב קוק. הרב קוק, אגב, האם זה תהיה מכאן ראייה שהגמרא קראה את ספרי הרב קוק? יכול להיות. אבל בספר אורות הקודש, בכרך ב', בעמוד תו מם דלת, מה זה תו מם דלת? 444, לכן קל לזכור. 444. מה שם הפרק? שיר מרובה. אז עוד יותר קל. כן? שיר מרובה בעמוד 444. לראות הקודש חלקת. יש שם דיון לגבי המושג הקבלי הנקרא שיר מרובה. אולי אני אסביר בקצרה. יש, לפי ספר הזוהר, ארבעה סוגי שירים. השירים האלה נקראים בשמות שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. למשל, מה זה שיר פשוט? לדוד. מה זה? לדוד. מה זה שיר כפול? מזמור לדוד. מה זה שיר משולש? לנצח מזמור שיר. מה זה שיר מרובע? לנצח מנגינות מזמור שיר. כן, כלומר, יש בספר תהילים שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. מה המשמעות של הביטויים האלה? רבי נחמן מברסלב, יש פה הסברים משלו, הרב קוק אומר כך, שיר פשוט, אומר זה, יש אדם ששר את שירת נפשו. מה זה שירת נפשו? הוא אדם שיש לו נפש טהורה, קדושה, והוא בתוך נפשו מוצא סיפוק רוחני מלא. זה נקרא שיר פשוט. ויש אדם ששר את שירת האומה. זה שיר כפול. מה זה שירת האומה? הוא אומר, אני שמח, כשעם ישראל שמח, אני עצוב, כשעם ישראל עצוב. הוא חי את חיי האומה, ההיסטוריה של עם ישראל, הקניינים של עם ישראל, זה מה שחשוב. הניצחונות של הספורט הישראלי, זה מאוד חשוב. זה נקרא שיר כפול. ויש שיר משולש. מה זה שיר משולש? זה אדם, אומר הרב קוק, שמה שמעניין אותו זה גורל האנושות. היה גוי אחד בשם סרטר. הוא אמר, אני לא יכול להרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד בעולם שמשועבד. אם אוכל לשיר המשולש. מה זה השיר המרובע? אומר הרב קוק, זה אדם שחי במדרגת העולם כולו, שאומר פרק שירה בכל יום, שמובטח לו שהוא גם עולם הבא. מצאנו דוגמה לזה, למשל רבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגאון מווילנה, אמר שהוא מרגיש צער כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. הוא חש את הכאב של התולעת. הוא מאוחד עם כל אביה. טוב, זה יפה מאוד. שיר פשוט, שיר פחות, שיר משולש, שיר מרובע. זה נשמע יפה. הבעיה היא ברגע שהשירות האלה הופכות להיות אידיאולוגיות. ברגע שזה הופך להיות אידיאולוגיות, זה כבר לא שירה, זה קקופוניה. כי הרי זה ששר את שירת נפשו, הוא מסתכל על זה ששר את שירת האומה ואומר לו, אתה פשיסט. זה ששר את שירת האומה אומר לאותו אחד ששר את שירת נפשו, אתה אגואיסט. השלישי האומניסט אומר, אתם שניכם משוגעים, לא יודעים מה חשוב. מה שחשוב זה האדם. ושני הראשונים אומרים לו, אתה בוגד. לא אכפת לך מעמך. הרביעי, שמקים כבר מפלגת ירוקים, והוא שר שירת העולם, אומר, מה שחשוב זה זרם החיים הכללי בכדור הארץ. מה זה חשוב האדם? והראשונים אומרים לו, אתה משוגע, אתה שכחת את האדם. אז בקיצור, אידיאולוגיות מבטאות שירות, אבל האידיאולוגיות גורמות למתחים רבים בעולם. אז מה עושים? אומר הרב קוק, יש פתרון. הפתרון זה השירה החמישית. מה זה השירה החמישית? זה שירה שמשלבת את ארבעה השירות בהרמוניה אחת. אז מה התוכן של השיר החמישי? השירים הראשונים. לכן אומר הרב, זה שיר השירים. זה השיר של השירים. אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, מלך שיוצא שלום בין השירים. ולזה הוא קורא שירת ישראל, ישראל שיר אל. עד כאן דברי הרב קוק. נשאל השאלה, דברי הרב קוק האלה, האם הגמרא מסכימה איתם? התשובה היא כן. כי הרי מצאנו כאן את שירת משה והאזינו. שירת משה ובני ישראל בים. אחר כך יהושע, אז בני יהושע. אחר כך אשרי יושבתך אפילו היחיד. אז זה אומר, איך נחבר את כל השירות האלה? ואמר רבי יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך הסלע. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, וכאן הרב קוק נכנס לעניין. מיני נדחית מפי מן התורה שנאמר, כל צופייך נשאו כל יחדיו לרננו, ריננו לא נאמר, אלא ירננו. מכאן נדחית מפי מן התורה. מה זה אומר הדבר הזה? שלעתיד לבוא כל הנביאים, כל צופייך יחדיו לרננו. כן, היחדיו הזה אומר שכל השירות מתאחדות לשירה אחת. כמו שכתוב כאן, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עתידים כל הנביאים כולם אומרים שירה בכל אחד שנאמר, כל סופייך נשאו כל יחדיו לרננו. זאת אומרת שהציפייה היא לא רק שכל אחד יאמר את השירה שלו ומתוך כך יזכיר לתחיית המתים, אלא שכל השירות שבעולם, כל האידיאלים שבעולם, שהולידו אידיאולוגיות שונות, מפלגות שונות, כל האידיאולוגים האלה יתאחדו לשירה אחת. להרמוניה, לסימפוניה, לפוליפוניה, איך שתקו לקרוא לזה, אבל יש ציפייה להתאחדות כל השירים מבחינת שיר השיר. טוב, נמשיך. עכשיו, מה עובדת בנושא אחר, לכאורה? אמר רב יהודה אמר, כל המונע הלכה מפתדים. מה פירוש המילה הלכה? בחז"ל שומעים הלכה, אין הכוונה להלכה, אלא כל דבר של התורה שבעל פה נקרא הלכה. לא משנה אם זה דברי הלכה או דברי אגדה, אבל מי שלא רוצה ללמד את התלמיד שלו, כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מי ששת ימי בראשית. טוב, קודם כל הרעיון הזה הוא יפה, אבל מה הוא קשור פה לתחיית המתים? אנחנו עוד לא רואים בשלב הזה. שואל המהרש"א על הסוגיה הזאת. המהרש"א שואל, מה זה כל המונע הלכה מפי תלמיד? מה, השתגע הרב שהוא לא רוצה ללמד? למה שהרב לא ילמד? הרי צריך לבדוק איזה תלמיד זה. אם זה תלמיד הגון או תלמיד שאינו הגון. אם זה תלמיד הגון, למה שלא ילמד אותו? אם זה תלמיד שאינו הגון, אסור ללמד אותו. אז, אבל כאן מדובר, אם כן, בתלמיד, ודאי לא מדובר בתלמיד הגון, כי ברור שהיה צריך ללמד אותו. ברור שלא מדובר בתלמיד שאינו הגון, כי ברור שאסור ללמד אותו. אלא מדובר בתלמיד שיש עליו ספק. הספק הגון, ספק לא הגון. אז יכולת להגיד, כיוון שיש לי ספק ביחס לתלמיד אם הוא הגון או לא, מפני הספק שב ואל תעשה עדיף, לא אלמד אותו. אבל על זה אומר רב יהודה אמר רב, אתה לא רשע. למה? זה ספק גזל. ספק גזל, כי הרי זה שלו. זה מורשה מילת יעקב מכל ישראל. לכן במקום שיש ספק אם התלמיד הוא הגון או לא, אתה חייב ללמד אותו. כן, כפי המחלוקת המפורסמת, האם כל תלמיד שאין תוכו כברות אל ייכנס לבית המדרש, או שתאמר לא, אנחנו פותחים לכולם, כמו שהיה ביום שהעמידו את רבי אלעזר בן עזריה בנשיאות. אז פה רואים שהנטייה היא לכולם. כלומר, לכתחילה אתה צריך לשפוט שהאדם ראוי ללמוד תורה. ואז יש המשך באותו הקשר. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים שדמעי אמו מקללים אותו, שנאמר מונע בר יקבו לאום. מה זה בר? בר זה תורה, ואין לאום אלא עוברים, שנאמר לאום מלאום ימאס, ואין כבר הם יתקרו אל הכללה שנאמר מה יקוב לא כבועל, ואין בר אל התורה שנאמר נשקו בר ונענף. עכשיו, זאת אומרת שהעוברים מקללים את מי שלא רוצה ללמד. מה העוברים מתערבים פה? מי ביקש מהעוברים להגיד משהו? אלא פשוט מאוד, מה התפקיד של הרב? הרב הוא מיילדת. הוא מיילדת של ההיריון של התלמידים שלו. כלומר, בתור כל תלמיד יש תורה שצריכה לצאת אל הפועל. והרב צריך לעזור לעובר הזה להיוולד. לכן, מי שלא רוצה ללמד את תלמידו, העוברים שהם בציפייה מקללים אותו. מצאנו דבר דומה אצל הפילוסוף היווני סוקרטס. סוקרטס היה מקיים שיחות עם תלמידה. הוא היה אומר על עצמו שהמקצוע שלו זה המקצוע של המיילדת. אמו של סוקרטס הייתה מיילדת, מיילדת גופים. הוא אומר, סוקרטס, אני מיילד נפשות. זה אותו הדבר, ומילים אחר, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. לכן אם הוא לא מלמד תורה, אז הוא מונע את הלידה, אז העוברים מקללים. ולך ביחד. אולה אמר, אולה בר ישמעאל אמר, אומר, מנקבים אותו כקברה. כתיב אחר יקבו לאום, וכתיב הטם ויקור חור בדלתו. זאת אומרת שזה לא רק שהוא מקולל, אלא עושים בו נקב, מנקבים אותו. אז לא מנקבים אותו. אם יהיה, הרי אם הוא מונע את התורה, זה סימן שהוא שומר את הכל אצלו. אז מה יעשו לו? נקב, ואז התורה תצא. מה? הרבה נקבים, כמו קברה. כמו קברה, הקברה מה שומרת את הפסולת ומעבירה את הטוב. אז הפסולת תישאר אצל הרב, והטוב יצא החוצה אל התלמיד. ואמר אביי, כי אוכלה דקצרי. מנקים אותו לא כמו קברה, אלא כמו אוכלה דקצרי. ואז יוצא שהוא לא רק יהיה כמו קברה ששומרת את הפסולת, הוא בסוף יתנקה. מה? הוא יתנקה. מה? כי הרי הוא יהיה כמו אוכלה דקצרי. אתה שואל מה זה אוכלה דקצרי. כל האחרים שלא שאלו כנראה יודעים. נכון? אז שאל אותם. לא, אנשים פשוט פחדים לשאול. לא, אוכלה דקצרי זה כלי שמשתמשים בו הקובסים. קצרי זה קובסים. זה כלי מנוקב שבו מזלקים מים. כן? אז זה משהו עם הרבה, כמו הטלפון של האמבטיה, של המקלחת. אז זה, מה? משפך, לא משפך. לא, זה כלי שיש בו הרבה מאוד נקבים, קטנים, והוא מעביר מים, באופן מדוד. אז זה אוכלה דקצרי, ינקבו אותו לא כמו קברה, ינקבו אותו כמו אוכלה דקצרי, כמו הטוש הזה. כן, מה זה אומר? זה אומר שעל ידי שינקבו אותו הוא גם יתוקן, כי אדם ששומר את התורה אצלו בעצם הולך ומתקלקל, הוא נרקב. על ידי שמנקבים אותו הוא מתנקה מעוונו, כי הרי אין מים אל התורה. ואם לימדו מה שכרו, אמר רבה אמר רב ששעת, זוכה לברכות כיוסף, שנאמר וברכה לראש משביר, ואני משביר אלא יוסף שנאמר, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. זאת אומרת, כמו שיוסף היה מקור השפע הכלכלי במצרים, ככה מלמד תורה הוא מקור השפע, ואז הוא בעמדתו של יוסף שמתקן את העולם כולו. אמר רב ששם, עכשיו תגידו כל הדברים האלה הם יפים מאוד, אבל מה זה קשור לתחיית המתים? עכשיו יש לנו תשובה. אמר רב ששת, כל המלמד תורה בעולם הזה, זאת הוא מלמדה לעולם הבא, שנאמר, הוא מרווה, גם הוא יורד. זאת אומרת שכל זה היה בשביל להגיד, שגם מי שמלמד תורה, יש לו חלק מתחיית המתים, כיוון שהוא נתן חיים לאחרים. ובכלל יש לנו כאן עיקרון, מה שייך לנצח, למי יש חלק מתחיית המתים, למי שיש לו חלק בחיים. מי שנותן חיים, יש לו שייכות אל החיים. ולכן זוכה לתחיית המתים. אמר רבה, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר, יחיר אלוהים, ועל ימות. אם הוא יחיר, ברור שהוא לא מת. אז אני צריך לכתוב גם שהוא יחיה, גם שהוא ימות. יחיר אלוהים בעולם הזה. ועל ימות, העולם הבא. עצם זה שהכתוב כופל פעמיים את ההצלה מן המוות, משמע שיש פה שתי מדרגות חיים. רבי נאמר, מאחר, ורבי משנה אדמת עפר יקיצו לחיי עולם ולא לחרפות לדיראון עולם, רבי אשי אמר מאחר, ואתה תחלקס תנוח ותעמוד בגורלך לקץ הימים. טוב, הייתי רוצה להבין פה מה שקורה בין רבינה לבין רב אשי. רבינה מביא פסוק מדניאל, ורב אשי מביא פסוק מדניאל. רק שהפסוק של רבינה הוא בדיוק פסוק אחד לפני הפסוק של רב אשי. הרמב״ם באיגרת קריאת המתים אומר שהמקום היחיד בתנ"ך שבו אי אפשר להתבלבל וברור שמדבר על קריאת המתים זה שני הפסוקים האלה שבסוף דניאל. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם מסביר למה חיכו עד ימי דניאל. הנבואה הרי התחילה כבר אלפי שנים, אז לפני דניאל. למה היה צריך לחכות לסוף עידן הנבואה כדי לדבר על תחיית הנביאים? אומר הרמב״ם, כי הנביאים היה להם מלחמות אחרות, מלחמה נגד עבודה זרה, מלחמות מוסריות. אם הם היו מיד מדברים על תחיית הנביאים, לא היו מקשיבים בכלל. רק אחרי שהנבואה ניצחה ברוב המשימות שלה, היה אפשר גם לדבר על דברים יותר עמוקים לא תחיית הנביאים. לכן זה נמצא בסוף ספר דניאל. אבל עדיין לא ברור לי, אם יש שני פסוקים צמודים זה לזה ששניהם מדברים על קריאת הנביאים, מדוע רבינה מביא את הראשון ורבה שם מביא את השני? פשוט מאוד, רבינה היה ראש ישיבת פומבדיקה, רבה שם היה ראש ישיבת סורה. למה שתי ישיבות? אחת מצד מידת החסד והשנייה מצד מידת הדין. סורה הייתה יותר דנה לפי החסד ופומדיתה לפי הדין. אנחנו לא נספיק את האוויר ראיות לכל הדברים האלה, אבל זה כך היה. ועד לכן רבינה שהוא ראש ישיבת פומדיתה מחפש את הפסוק המדבר על מידת הדין. מה זה מידת הדין? שתחיית המתים תהיה בשביל לעשות משפט, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדירון עולם. רבה שמחפש את תחיית המתים את ממד החסד, ואתה נלך לקץ את הנוח ותעמוד לגורלך לקץ. הימין, מה זה ימין? מידת החסד. אומר רש"י, מה זה קץ הימין? הזמן שבו הימין של הקדוש ברוך הוא ישוב להנהיג את העולם. כי נאמר במגילת איכה, השיב אחור ימינו. מימינו אשדת לנו. אבל במגילת איכה כתוב, השיב אחור ימינו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את עולמו ביד ימין, אלא ביד שמאל, בהסתר פנים, במידת הדין. אבל לעתיד לבוא, קץ הימין, הכוונה הקץ שבו ישוב הימין לשלטון. סליחה, זאת אומרת, שואליה. אז הוא אומר, ואתה לך לקץ הנוער ותאמון לאורך לקץ הימין. מכאן שבפיוט יגדל אלוהים חי, צודקים אחינו האשכנזים שגורסים ישלח לקץ ימין משיחנו, שלא כנוסח של אחינו הספרדים שגורסים לקץ ימין משיחנו. כאן אנחנו רואים בספר דניאל קץ הימין. אם כן, רב אשה בתור ראש, מה המשורר כתב? לך תדע, אני עוד לא פגשתי אותו. וזאת השם מתחילת המתים לפגוש את המשורר ונשאל אותו מה הוא כתב.
אבל בכל מקרה, אנחנו רואים פה שגם בבחירת הפסוקים יש עניין של שייכות לאופי של כל אחד מן החכמים, הוא מצד ימין או מצד שמאל. כל טוב.